דודי, זה שם האמא. רפואה שלמה. מסכת נדרים עוסקת הרבה בענייני נדרים ושבועות והחלויות שלהם ואיך הם חלים. והאמת היא שאנחנו לא כל כך הרבה נפגשים עם נדרים. אולי כשאדם לומד מסכת נדרים מתחילות להתעורר אצלו כל מיני שאלות על דברים שהוא לא מתייחס אליהם כנדרים ואולי הם נדרים. אבל הנה אנחנו פוגשים פעמיים בשנה, אולי שלוש פעמים בשנה, דווקא את התרת נדרים. הרגע המרומם והנשגב של ליל יום כיפור, כל נדרי, זה בעצם במהותו הוא התרת נדרים. אשכנזים עושים בערב ראש השנה התרת נדרים. ספרדים או יש מנהגים שעושים ערב יום כיפור לפני כל נדרי, בבוקר. התרת נדרים, והתרת נדרים לכאורה צריך ביאור. איך זה יכול להיות שאדם נודר נדר או נשבע שבועה וזה מחייב אותו ואוי ואבוי אם הוא עובר, והנה הוא עושה התרת נדרים והוקוס פוקוס נהיה העסק הזה מותר? מה זה? והאמת היא שלא אנחנו שואלים מאיפה יש מקור להתרת נדרים. כבר המשנה בחגיגה אומרת, היתר נדרים פורח באוויר ואין להם מה שיסמוכו. זאת אומרת, התרת נדרים זה מין איזשהו דבר שאנחנו קשה למצוא את המקור בתורה. תכף ננסה למצוא את המקור. כמובן, זה דבר שתקף, אבל אין להם על מה שיסמוכו, על מה זה מבוסס בתורה. פורח באוויר ואין להם על מה שיסמוכו. אנחנו ננסה לברר היום באמת על מה זה, על מה זה סומך. ננסה לסרטט פה שתי גישות בראשונים ולהראות כמה וכמה נפקמינות גדולות בעניין. ולפני הכל, מה שכן מפורש בתורה בפרשת מתות ובענייני נדרים, זה העניין של הפרת הבעל או הפרת האב. אם אישה או בת נודרת, אז הבעל יכול להפר לה, ויש הלכות על ארוסה, על נשואה ובת. אבל זה דבר שהוא הפרה, שזה ביטול. הבעל אומר אני לא רוצה, האבא אומר אני לא רוצה, כמובן בתנאים מסוימים. אבל אנחנו מדברים על התרת נדרים. אדם נדר נדר, והנה הוא בא לרב, בזמן חזה לחכם מומחה או לשלושה אדיוטות היום, והם אומרים לו, מותר לך, מותר לך, מותר לך. מה זה? איך זה עובד? כן, אנחנו יכולים ללכת לרב, כן? ונגיד, קשה לנו קצת עם שמירת שבת וזה, קשה לשמור שבת, מותר לך, מותר לך, מותר לך. כן? קשה לי, אני מאוד רוצה לאכול בשר בחלב או חזיר. נו, מותר לך, מותר לך. איך דברים כאלה עובדים? אז כמובן כל אחד רואה שבנדרים, זה אני בעצמי קיבלתי עליי את האיסור. אז כמו שקיבלתי יכולים להתיר, אבל על מה זה עובד? בקיצור, השאלה על מה עובד התרת נדרים, ואני רוצה להגיד שיש כאן מחלוקת גדולה ויסודית. תוספות ועוד ראשונים רן שיש להם גישה אחת ורמב״ם שיש לו גישה שנייה ולמצוא ארבע או חמש נפקמינות אולי אפילו יותר בעניין הזה, אבל זה דבר מאוד יסודי. אני דווקא רוצה לצאת מהגמרא בדף ח' עמוד ב', לכאורה היא גמרא שעוסקת בעניין צדדי אבל הוא מאוד עניין מהותי. פה נראה הגמרא מספרת, תראו בדף ח' עמוד א' מקור אחד, רבינה אבלי נדרה לדוויתו, אשתו נדרה נדר, עתה לקמי דרב אשי, אמר לבעל מהו שיעשה שליח לחרטת אשתו. בעצם האם הבעל יכול לעשות התרת נדרים לאשתו? אשתו מתחרטת, אבל היא לא יכולה לגשת לרב, היא צריכה להיות לטפל בילדים, אין לה זמן, היא מתביישת לגשת לרב, הבעל, האם הוא יכול? אז אמר לי, אם חן פיניני, לא, לא. אם כבר יש אנשים שם, בסדר, אבל לכתחילה לא לעשות את זה. זה בעצם קיצור, שאלה של כתחילה, וכתחילה לא בדיעבד, בסדר. נחלקו פה הראשונים. מה הייתה השאלה בבעל? בעל יכול לעשות, להיות שליח לאשתו. האם אדם אחר, רובן, כן, רוצה לשלוח את שמעון לרב שיעשה לו התרת נדרים? למה השאלה היא רק באישה, בבעל לאישה? מה הדין אם רובן לא יכול לעשות התרת נדרים, הוא נמצא בערב ראש השנה באיזשהו חור בסוף העולם, והוא רוצה, מרים טלפון לחבר שלו, אומר לו, תלך מחר לבית כנסת ותעשה בשבילי התרת נדרים. למה הגמרא הזה לא הסתפקה? אז יש פה מחלוקת הפוכה בראשונים, והר"ן מביא את זה. הר"ן מביא בשם הרמב״ם, תראו שהרמב״ם סובר בפרק ו' מהלכות שבועות, דווקא בבעל הוא דאיבעי לן, מפני שהבעל כאשתו. אבל אדם אחר פשיטא לן שאינו נעשה שליח, דצריך שיהיה נודר בפני המתירים. אתם שומעים מה אומר הר"ן? כל הספק של הגמרא לפי הרמב״ם, הר"ן מביא בשם הרמב״ם, זה האם בעל יכול לעשות לאשתו כאשתו כגופו, אבל אדם אחר פשיטא לן שלו. לעומת זאת, אני מדלק כאן עד הקטע שבולט פה, אבל בתוספות פירשו ההפך ואמרו אדרבה, גבי איניש דאלמא פשיטא לן שיכול לעשות שליח, אבל דווקא גבי בעל הוא דאיבעי לן מחיישינן, מתוך שנדרי אשתו קשים עליו, יוסיף בדעתו בחרתה. זאת אומרת, התוספות פירשו שהפוך, אדם רגיל פשיטה שיכול להיות שליח להתיר נדר, הוא לא צריך להיות בעצמו, רק בעל יש חשש שהוא יוסיף, כי לא קשה לו נדרי אשתו, אז הוא יוסיף כל מיני דברים שמצטער כשהאישה לא מצטערת. רבותיי בני תורה, א' ב' בלומדס, כשאתם רואים מחלוקת בין תוספות לרמב״ם, האם נודר, בעצם מה המחלוקת פה? האם נודר רגיל צריך להיות לפני הרב או לא? הרמב״ם אומר פשיטא שכן, רק אישה, בעל, אולי אשתו כגופו, ותוספות אומרים מה פתאום, הוא לא צריך להיות. מה המחלוקת? אז כדי שתבינו לאיפה אני חותר, אני רוצה לשאול אתכם שאלה אחרת. יש לי שאלה בבשר בחלב. האם נפל קצת חלב לסיר של בשר? האם האדם צריך להיות נוכח לפני הרב כשהוא שואל את השאלה הזאת? יותר מזה, האם הוא צריך להביא את הסיר לשם? יש שאלה בבשר, אתם יודעים מה, אפילו יותר מזה. יש, מה היו השאלות הגדולות ששאלו את גדולי הדורות בכל הדורות, בזמנו את רבי עקיבא איגר, את החתם סופר, את, כן, את רבי יצחק אלחונון, בדורות האחרונים את מוישה פיינשטיין, שאלו אותם שאלות הגדולות בהלכות היתר עגונה, כן, להתיר אישה שהבעל שלה הגן אותה, יש גט, אין גט, האם האישה העגונה צריכה להיות לבוא לפני הרב כדי שהרב יתיר אותה? לא, נותנים לפי הרב את העובדות, מספרים לו את המייסה כמו שהוא היה, והרב יודע, הרב צריך שיהיו גמרות, או הרב גם, את זה הוא לא צריך, הוא צריך לדעת את כל התורה, אבל הוא לא צריך שהאיש ששואל את השאלה ההלכתית יהיה צריך לדון לפניו. איפה צריך אדם שיהיה לפני הרב, או לפני בית דין? כשדנים אותו, כן? כשפוסקים עליו פסק, למשל, כשדנים בית דין, בסנהדרין ואומרים למישהו אתה חייב מלכות, או כשבדיני ממונות מחייבים מישהו ואומרים לו אתה חייב, אז צריכים, מחייבים את הגברא, אז הוא צריך להיות נוכח, כי דנים אותו. לא דנים אותה, בגלל שהשאלה היא שאלה הלכתית, מה התורה אומרת? צריך לפתוח משנה ברורה, כן? נגיד, בעצם, יש אנשים שבאמת מתבלבלים עם זה. הם יש להם שאלה בהלכות שבת, והם הולכים לרב ושואלים אותו, ואז הרב מסתכל במשנה ברורה ומסתכל בזהו ואומר מותר. אז האדם שמח אומר, איזה מזל שלחתי לרב, הרב אמר לי שמותר. אז האם הרב אמר לו שמותר? לא, הרב יודע משנה ברורה, אתה לא יודעת איפה להסתכל במשנה ברורה, הרב יודע איפה להסתכל במשנה ברורה. או ש כן הרב בעצמו ידע מאיפה המשנה ברורה. אז הרב יודע הלכות, אז הוא רק אומר לך מה התורה אומרת. אז כשהרב מתיר עגונה, הוא לא מטיל עליה חלות של היתר. אבל לעומת זאת, כשדנים בן אדם חייבים אותו, חייבים אותו בידין. וכיוון שהבנתם רבותיי, ששאלות הלכתיות לא צריך האדם לבוא לפני הרב, אלא מספיק שהשאלה באה לפני הרב. אבל כשדנים את האדם או מכילים עליו, או הוא צריך לעבור איזשהו תהליך, אז צריך שהוא יהיה נוכח. יש שאלה גדולה ועצומה, מה זה התרת נדרים? האם בהתרת נדרים אדם מספר לרב ואומר לו, כשנדרתי נדר, נדרתי. נגיד אדם קיבל על עצמו קבלה טובה, או הוא אמר, אני חושב, אני רוצה לעשות דיאטה, ואני לא אוכל שוקולד. בסדר, זה טוב שבן אדם מחליט לא לאכול שוקולד ועושה דיאטה. קצת יותר לא טוב שהוא בא ואומר, קונם שוקולד עליי. אז מעכשיו קונם שוקולד עליו, אסור עליו בנדר. או שהוא נשבע, אני לא אוכל שוקולד. בא, כן, אחרי חודש, חודשיים, הוא כבר רואה שאומנם דיאטה, הוא באמת מצליח בדיאטה ומוריד משקל, אבל הוא גם נהיה עצבני בגלל זה, הוא כל הזמן חולם על דיאטה, כל הזמן חולם על שוקולד, או שהביאו לו שוקולד בלגי שהוא לא יכול לא לאכול אותו, והוא אומר, הרב, אם הייתי יודע שזה הצרות שיעברו עליי, לא הייתי נודר. והרב אומר לו, מותר לך, מותר לך, או השלושה אומרים, מותר לך. אז האם הם אמרו פה, בעצם על פי השולחן אורוך, על פי הדין, על פי התורה, מותר לך? כי התורה אומרת שאדם נודר נדר, והתברר לו שהוא מצטער על זה, אז הוא באמת מתחרט על זה, אז כהי גבנה הוא לא נדר, זה נדר טעות. זה כמו שאם אדם יבוא לרב ויבוא ויגיד לו, כן, אני חשבתי שאסור לי לאכול מהבשר הזה, כי חשבתי שהבשר הזה טרף. ועכשיו הרב אומר לו, זה היה טעות, כל מה שחשבת זה טעות, הבשר הזה קשר למהדרין. אז הרב רק אומר לו את הדין. אז אם התרת נדרים, זה רק הרב מלמד דין ואומר, חשבת שזה אסור, זה מותר לך, כי אתה מתחרט, ועדיין את הדעה הכי לא נדרת. גם בהלכות חודשי משפט יש, קניין חל, אבל עדיין את הדעה הכי לא, 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 אז לא היה הקניין. זה גישה שנראה של הר"ן ושל התוספות, ולפי זה, כמו שבהלכות בשר בחלב, האדם לא צריך לבוא לפני הרב, אלא הוא מספר את הסיפור, ככה בהלכות, נדרים לא צריך. אבל הרמב״ם סובר שהתרת נדרים זה משהו אחר. בואו תראו במקור חמש איך הרמב״ם אומר מה המקור להתרת נדרים. אומר הרמב״ם בפרק ו' הלכה א' ה', מי שנשבע שבועת ביטוי, בהלכות שבועות פרק ו' הלכה, מי שנשבע שבועת ביטוי וניחם, ניחם זה יצטער על שבועתו, וראה שהוא מצטער אם יקיים שבועה זו, ונהפכה דעתו לדעה אחר, או שנולד לו דבר שלא היה בדעתו בשעת השבועה וניחם בגללו, הרי זה נשאל לחכם אחד או לשלושה אדיוטות במקום שאין שם חכם ומתירים לו שבועתו, ויהיה מותר לעשות דבר שנשבע שלא לעשותו, שלא לעשות דבר שנשבע לעשותו, וזה נקרא יותר שבועות. שימו לב, פה הרמב״ם. מה, איך עובד? אומר הרמב״ם, מדבר זה אין לו עיקר כלל בתורה שבכתב, אלא כך למדו ממוישה רבינו מפי הקבלה, שזה הכתוב לא יחל דברו, שלא יחלל הוא בעצמו דרך קלות ראש בשעת נפש, כעניין שנאמר וחיללת את שם אלוהיך. אבל אם ניחם וחזר בו, חכם מתיר לו. אתם שומעים מה אומר הרמב״ם? כתוב לא יחל דברו. אומר הרמב״ם לא יחל דברו, זה חילול. האם הייתי משתמש פה במילה שהצבר בעברית משתמשים איתה, והיא פה, חילול זה מי שעושה את הדבר בשעת נפש, בלשון שלנו הוא שם פס. שם פס, לא אכפת לו. תעזוב. הוא יודע שזה אסור, אבל הוא מחלל, זה חילול השם. הוא יודע שהקדוש ברוך הוא אסר את זה ולא אכפת לו. לא יחל דברו זה שאתה עושה ואומר, לא אכפת לי, אני עובר בשעת נפש. אבל אומר הרמב״ם, אם בן אדם מצטער, זה דבר אחד. אז הוא כבר אומר, אוי ואבוי, אני באמת לא רוצה לעבור על זה, אבל אני כבר לא יכול, זה לא מספיק. אבל בא חכם ומתיר לו, אז החכם אומר לו, אני יודע שעכשיו, כאילו החכם זה טקס של התרת שבועות. הוא בא ואומר לו, עכשיו אתה גילית שאם אתה תעבור, זה לא בגלל שאתה סתם לא רוצה, אלא בגלל שאתה אומר, אני לא יכול ולא חשבתי. אז הוא עושה את זה שזה עכשיו כבר לא חילול, כי מעכשיו זה לא בשעת נפש. בקהי גבנה, פשיטה, אתם שומעים? לא יחל דברו זה לעשות חילול, לעשות סתם, לא אכפת לי, אני שם פס. לא מעניין אותי. אבל אם האדם בא ואומר, אני מצטער, זה עוד לא מספיק. בא הרב ואומר לו, בעצם אתה היית רוצה להמשיך לקיים את הנדר, אם היית יכול. אבל אתה עכשיו מצטער ורואה שאתה לא יכול, אז אני עכשיו מבין שמעכשיו שאתה רוצה לעבור, זה בגלל, לא בגלל שאתה לא אכפת לך מהשבועה, אלא בגלל שאתה לא רוצה, אתה כבר לא יכול לקיים אותה, אתה לא רוצה להמשיך את הדבר. מעכשיו ואילך, מותר לך, מותר לך, מותר לך, כי מעכשיו זה לא שעת נפש. בעצם אם נסתכל בעומק הדבר, התרת נדרים לפי התוספות או לפי הר"ן, כמו שנראה עוד, פועל על הרגע של השבועה. אומר, אז שנשבעת, לא חשבת מספיק טוב, זה היה טעות. אנחנו מתברר לנו שזה לא היה אמיתי. פועלים על הרגע. ולפי הרמב״ם פועלים על עכשיו. עושים עכשיו התרת נדרים, כי עכשיו אנחנו עושים, מעכשיו ואילך, מותר לך, כי מעכשיו אתה כבר מצטער על זה וזה לא שעת נפש. אתה לא עובר את זה בשעת נפש. ממילא יוצא, זה כמו טקס כזה, שהאדם בעצמו צריך לעשות לו התרת נדרים, כדי להודיע שמעכשיו זה בלי שעת נפש. הוא צריך לבוא ולהיות נוכח בעצמו. לכן לפי הרמב״ם האדם בעצמו צריך, רק באשתו כגופו התלבטו בדבר. אז בעצם השאלה אם זה שאלה הלכתית או זה דין, האם זה שאלה שמברר מה האמת שהיה, וזה טעות היה מעיקרה, ככה למדו הראשונים, ואז רק הרב מסתכל בספרים או שואל או שומע את הסיפור ואומר, מתברר שנדרת בטעות, ואז האדם לא צריך להוכיח וזה פועל על העבר, או שהתרת נדרים פועל במציאות עכשיו. מעכשיו אתה מגלה לנו שאם תעבור זה לא בשעת נפש, וכשאדם מגלה שזה לא בשעת נפש אלא בגלל שהוא לא יכול יותר, כן, זה מועיל. אני רוצה להגיד לכם, לא צריך חרטה מעיקרה לפי הרמב״ם. אין גילוי ברמב״ם על חרטה מעיקרה. יפה מאוד, טוב שאתה מזכיר את זה. אני רוצה להגיד יותר מזה. באמת, הגמרא אומרת בדף, בדף, תראו במקור 4. כל הגמרות, אין ברמב״ם רמז לחרטה מעיקרה. אין לרמב״ם רמז לחרטה. הנה, תראה למשל, כן? אני אתחיל עוד יותר מזה. שימו לב, יש ראשונים שעושים הבחנה וזה הר"ן בין פתח לחרטה. כן? עושים הבדל בין פתח לחרטה. מה ההבדל בין פתח לחרטה? פתח אומר, לא ידעתי, אולי הייתי אומר, שפתח זה נפקמינה שינוי באינטלקט, בידע של האדם. האדם לא חשב על כל מה שיקרה, הוא לא ידע. כמו שהאדם מקח טעות, כן? הוא חשב שזה ככה, התברר זה ככה, הוא חשב שהוא קונה דבר אחד. זה פתח. מה זה חרטה? חרטה זה שעכשיו אני מצטער. ויש כאלה שאומרים, אני מצטער כל כך שגם בהתחלה לא הייתי מסכים. אבל על כל פנים, פתח זה שינוי באינטלקט, במחשבות, בידיעות. חרטה זה שינוי באמוציות, ברגשות. אבל בעצם בעומק הדבר, חרטה זה טעות על הלשעבר, סליחה, פתח זה על הלשעבר. חרטה זה לעכשיו. הגמרא אומרת, ארבע, תראו במקור, ארבע, אמר רב יהודה, אמר רב אסי, אין חכם רשאי להתיר אלא כאין ארבעה דברים האלו, כסבר אין פותחים בחרטה. אבל הגמרא בהמשך מביאה דעה שפותחים בחרטה. אומר הר"ן, כלומר שאין לו להתיר בחרטה, אני קורא בארבע א', אין חכם מתיר אלא כאין ארבעה נדרים הללו, כלומר שאין לו להתיר בחרטה, אלא בפתח. שהפה נדר כשהוא ניתר בפתח, מוכיח מתוכו שהוא נדר טעות, והיה וכן ארבעה נדרים, אבל בחרטה לא. והיינו תמה דעדיף פתח מחרטה, לפי שכל נדר שהוא ניתר בפתח, הרי הנודר אומר שאפילו בתחילה כשנדר, אילו היה נותן אל ליבו, אותו פתח לא היה נודר, ונמצא נדרו בטעות. אבל נודר שהוא ניתר בחרטה, אינו מוצא עם עצמו שום עניין, שאילו היה נותנו אל ליבו בתחילה, לא היה נודר. אלא שהוא אומר עכשיו מתוך הכעס ומפני מהירות נדרתי, ועכשיו אני מתחרט עד שנדרתי מעולם. אומר הר"ן הסברה של פתח ולא חרטה, כי הפתח אומר הטעות הייתה מההתחלה, חרטה אומר רק עכשיו אתה מתחרט. יוצא שהמעלה של פתח גדולה מהמטרה של חרטה. אבל ברמב״ם שראינו, תראו במקור חמש, אומר הרמב״ם, תראו במקור חמש בהלכה ד', זה שנשבע הוא שיבוא לפני החכם להתיר לו ואינו עושה שליח לשאלו. רגע, הנה, אם ניחם וחזר בו, סליחה, בהלכה ב', ניחם וחזר בו חכם מתיר לו, ותעברו לדף השני בהלכה ה', תראו זה בצד השני. רגע, בסדר, אבל כיצד מתירים? תראו בהלכה ה' בצד השני, יבוא הנשבע לחכם המובהק או לשלושה אידיוטות אם אין שם מומחה, ואומר אני נשבעתי על כך וכך וניחמתי, ואילו הייתי יודע שאני מצטער בדבר זה עד כה, שהראה לי כך וכך, לא הייתי נשבע. ואילו הייתה דעתי בית השבועה כמו אתה, לא הייתי נשבע. והחכם או גדול השלושה אומר לו, וכבר ניחמת? והוא אומר לו, הן. בעצם, לפי הרמב״ם, הוא בא ואומר, עכשיו אתה מצטער על זה. כן? הוא בא ואומר, לא שהייתי משהו ידיעה, לא הידיעה גרמה לו, אלא הצער. אבל זה לא טעות של אינטלקט. זה אני עכשיו לא במצב רוח שהייתי שם. או תראו את הזה, אולי יותר מזה. רגע, רגע, ברמב״ם. מי שנשבע שבועת ביטוי וניחם על שבועתו, תראו בפרק ה', בהלכה א', וראה שהוא הצטער, שהוא מצטער אם יקיים שבועה זו, ונהפכה דעתו לדעת אחרת. כן? או שנולד לו דבר. ברמב״ם כשהוא פותח את הדוגמה של הדבר של התרת נדרים, זה לא טעות, אלא הוא מצטער. הוא אומר, אני עכשיו לא במצב רוח הזה שהייתי אז. עכשיו לא הייתי נודר את זה. הוא מדבר על המצב העכשווי. בקיצור, מה שאנחנו אומרים, זה אם התרת נדרים עובד על טעות, אז פשיטה שחרטה גדולה סליחה, היתר גדול מחרטה. אבל אם זה בנוי על ניחם, וזה שזה לא שעת נפש, אז העיקר הוא מה אתה עכשיו, ואם אתה עכשיו לא רוצה את זה, זה כבר לא שעת נפש. לכן הדוגמה הקלאסית שלו, וכשאדם שואל, הוא אומר לו, כבר ניחמת, השאלה היא, אם אתה עכשיו מצטער על זה. כן? נפקמינה נוספת, רבותיי, שהופיע באותו דפתת. יש מחלוקת בראשונים, האם החכם או השלושה הדיוטות הם צריכים להיות למדנים. חכם צריך תמיד להיות למדן. אבל השלושה אדיוטות, האם הם צריכים לדעת משהו בהלכות נדרים, או הם לא צריכים לדעת משהו בהלכות נדרים? לדעת משהו בהלכות נדרים נקרא מסבר לאור וסברי. או שהם יכולים לא להיות, יכולים להיות סתם. אותו דבר, החכם היחיד שמתיר נדר, נחלקו הראשונים, האם הוא צריך להיות חכם מוסמך, או כל אחד יכול להיות. אז שימו לב, נחלקו בדבר הזה הראשונים. תראו במקור 2. והיחיד מומחה דשארי שנתה, אי קמנדה אמר דווקא סמוך, ולא נעירה, אלא כל שהוא חכם ובק ובקי בהלכות נדרים, אף על פי שאינו סמוך, שרי נדרה ושנתה, דגבי התרת נדרים לא כתוב בפרשה אלוהים, דמשמע סמוכים אל הראשי המתות. אלמה כל שהוא רב מובק שרי נדרה, וכן כתב הרמב״ם בפרק ו' מהלכות שבועות. כן? והכסף משנה אומר, ונראה שכתב הירושלמי הזה ללמד, דן את לטה לא סגי דהו דמסבורו לסברי, אלא באין ענמי שיהיו יודעים לפתוח את הנדר, וכן כתב הטור. אבל רבינו כאן כתב בפירוש המשנה סתם, וכתב ג' אדיוטות, ולא הצליח דמסבורו לסברי. אתם שומעים? אם הייתי שואל אתכם, מי שמתיר נדר צריך להיות, ראינו, או חכם, או יחיד, או שלושה. או יחיד מומחה או שלושה. מה עושה אותו מומחה? כן? האם המומחה עושה אותו בגלל שהוא דרגה גבוהה בסנהדרין? או כל רב. והשלושה אדיוטות, האם השלושה אדיוטות צריכים לדעת הלכות נדרים או לא צריכים לדעת הלכות נדרים? רבותיי, כשאנחנו רואים מחלוקת, ואנחנו רואים גם ברמב״ם, שהרמב״ם אומר, במקור 3 מביא אותו הכסף משנה, במקור 2 מביא אותו הר"ן, תגידו בעצמכם, אם זה פסק הלוכה כמו אתר עגונות, כמו בשר בחלב, לבוא ולהגיד, אתה נדרת נדר, אולי נדרת כשחשבת ככה, ולא כשאתה חושב ככה. אז הרב צריך להיות רב שיודע, הלכות נדרים, הלכות פתח, הלכות חרטה, הוא צריך לדעת למדנות, כי אחרת איך הוא יתיר את הנדר, אלא הוא צריך לשמוע את הסיפור. כמו שאתר עגונה בהלכות בשר בחלב, או פסק בהלכות שבת, מי שנותן את הפסק זה מי שיודע ללמוד. ככה סוברים הראשונים. אבל הרמב״ם, שהוא כמו שאמרנו סובר שאתרת נדרים, זה איזשהו מייסה, שמגלה על האדם שהוא מרגע זה כבר לא, מה? כבר לא עובר בשעת נפש. כשאומרים לו מותר לך, מותר לך, מותר לך, זה גילוי שלו, שמעכשיו זה לא חילול השם, זה לא לחלל, יחל את דברו, אלא אני עושה את זה בגלל שהתירו לי. בזה, אז המעלה של החכם, או מעלה של השלושה אדיוטות, זה לא ברמדנות שלהם. הם לא צריכים ללמוד שום דבר. אגב, אני חושב שאם לא היה לנו את הרמב״ם הזה, לא היינו יכולים היום לעשות התרת נדרים. כשיושבים ביום רגיל, אחרי הסליחות, אוספים פה שלושה, כן? עכשיו התחלתם ללמוד הלכות נדרים, מסכת נדרים, והיום אתם יודעים אולי כמה עד עכשיו לא ידענו בהלכות נדרים, כן? כמה לא? ואיך מושיבים שלושה והם אומרים מותר לך, מותר לך, מותר לך? הם לא יודעים אולי מה זה נדר, מה ההבדל בין נדר ושבועה, שזה גברה וזה חפצה, ומה עושה היתר, ומה עושה חרטה, ומה, כן? ופתאום הם אומרים מותר לך, מותר לך, מותר לך. מה, אם אני שואל, איך הם עושים את זה? בשלומה, אתם יודעים, באתרת נדרים, לא יודע אם כל הקהילות עושים את זה, אבל באשכנז, למה לוקחים באתרת, בכל נדרי, את החזן, ועומדים שם שני רבנים לידו עם ספרי תורה, כן? כי שם רוצים שיהיו שלושה, כן? של התרת נדרים. אז לוקחים איתם תורה או משהו כזה. אבל על כל פנים, שם אולי משתדלים שיהיו תלמידי חכמים. אבל בדרך כלל שעושים התרת נדרים עושים שלושה, אלא לפי הרמב״ם, וזה מביא אותו הכסף משנה, העיקר הוא מתירי הנדרים לא עושים פסק הלוכה ואומרים מותר לך. אתה מספר לנו מה היה הנדר ואנחנו שואלים אותך, אולי היית נודר ואולי ידעת זה לא נודר, ואנחנו שואלים אם זה פתח או רטה, אנחנו אומרים מותר לך, מותר לך, מותר לך, כי עכשיו אנחנו מכילים את ההתר הזה, כי עכשיו אנחנו נותנים עליך את הדין שמעכשיו זה לא יחל דברו. אז ממילא הוא לא צריך להיות חכם של מוסמך, שזה סוג של גדלות בתורה, והשלושה לא צריכים להיות אפילו מסברי לבסברי, כי מרגע זה זה לא יותר נדרים. יוצא רבותיי, שבחקירה שחקרנו איך עובד התרת נדרים, הצגנו שתי גישות. האם זה עובד על זה שזה מתגלה הדין שהאדם נדר בטעות, או זה גישה אחת של ראשונים של רן ותוספות, או הגישה של הרמב״ם, שכשאדם עושים לו התרת נדרים מרגע זה מגלים לו, או הוא גילה על ידי שהוא אומר אני מצטער, שזה כבר לא חילול, זה לא דרך חילול, לא דרך שעת נפש. אמרנו כמה נפקמינות, קודם כל בתפיסה, האם זה עובד על השעבר או זה עובד מכאן ולהבא. נפקמינה, מה יותר טוב, האם פתח או חרטה, ואולי אפילו אולי לא צריך חרטה דמעיקרה, אלא פתח זה לגלות שהיה טעות בנדר, זה לפי הראשונים שסוברים זה טעות. חרטה זה להגיד אני עכשיו חס ושלום, אני לא רוצה סתם לעבור, אלא אני כבר מצטער על הנדר הזה, ואני כבר לא יכול לעמוד, וממילא זה פועל מכאן ולהבא, וחרטה הוא עיקר התרת נדרים. לא שמה שראינו ברמב״ם, ודאי שגם טעות, אבל הטעות זה בגלל שהטעות גורמת לזה שאני מצטער, אבל זה לא עיקר, לא בנוי על טעות. אמרנו נפקמינה, האם האדם צריך לעמוד כן או לא, ואיך ללמוד את הסוגיה של בעל מה הוא שיעשה. אם זה לגלות את הדין, אז האדם לא צריך להיות נוכח, וככה, כן, סוברים הראשונים, כן? לעומת זאת, הרמב״ם, כן? הרמב״ם סובר שהבעל צריך להיות נוכח, כי פוסקים עליו, מחדשים עליו עכשיו דין. הייתי אומר אפילו צריכים להעביר אותו טקס שמגלה שמעכשיו זה כבר לא חילול. והשאלה הנוספת, האם הרבנים הגדלות בתורה שלהם עושה את היתר נדרים של יחיד מומחה או שלושה אדיוטות, ולכן הם צריכים להיות בדרגה של תלמידי חכמים, היחיד צריך להיות יחיד סמוך והשלושה צריכים להיות תלמידי חכמים, או כל רב או כל שלושה יכולים, תלוי בשאלה מה אנחנו עושים. אם זה לפי הרמב״ם כל שלושה יכולים, וגם הרב לא המעמד שלו בסנהדרין יוצר את הדבר, אלא הגדלות שלו שהוא רב סמוך עושה שמעכשיו זה לא שעת נפש, אז או שלושה או אחד. אבל אם זה הלכה של דין, צריכים להיות למדנים. לפי הרמב״ם, סמוך. היי, תשאל אותי באמת למה הוא צריך להיות סמוך. לא, בשביל הטקס, המעמד. ששלושה, אני צריך לעשות שזה לא יהיה שעת נפש. צריך כאילו להעביר אותו איזשהו טקס, לא טקס השפלה, אלא טקס שמחדש עליו עכשיו דין. אז כדי שיחיד יהיה איזשהו מעמד, אינו דומה אם אתה בא לאדם סתם רגיל, כן? אתה צריך שיהיה אדם בר סמכה, ואז הוא אומר לך, אז מעכשיו זה לא דרך שעת נפש, כי הרב הזה אמר לי, אבל לא המעמד המיוחד שלו בסנהדרין, שהוא גילה דינים של שלושה. אז המעמד, כאילו, שיהיה לו מעמד שלפניו, יתברר עכשיו שמתחיל דבר חדש. אה?
מוכר סמוך לפי הרמב״ם.
לא. אבל צריך שהוא יהיה איזושהי אישיות. כן. למה? כי צריך שיהיה לו איזשהו מעמד מול שלושה. שיהיה איזשהו טקס שתראה, כן? סתם ככה אנשים מזלזלים אם סתם יבוא אדם. אבל עמדתי לפי הרב החשוב הזה, כן? אז הנה. זה עושה שלא שעת נפש. כשאדם לפני שלושה, אדם רגיל הוא, בסדר, חבר שלי. אדם בעל מעמד, כן? אבל לא הגדלות שלו בתורה, אלא...
אז עדיין זה לא עונה ששלושה תלמידים שלים יכולים.
כן, שלושה יכולים, כי...
זה לא עונה גדול.
לא, אבל זה כבר לא שעת נפש, זה כבר ציבור, יש להם איזשהו מעמד של ציבור.
אבל אחד פשוט לא יכול.
לא יכול, לא.
ואחד רב, כן.
כן, בדיוק. רבותיי, נפקמינה נוספת, מה? בגלל, לא, סמוך הרע, הוא לא צריך להיות... כן, רב מובהק. אז אני סומך שהמובהק, מה? לא, כי סמוך, בדיוק כמו אותו דבר. הסמוך, מה ההבדל בין סמוך ללא סמוך? זה סוג של גדלות בתורה. אז הגדלות בתורה פה היא לא הגורם המשפיע, אלא הגורם המשפיע הוא המעמד. כמו שאני אומר, כל נדרה זה מעמד, כן? זה סוג של מעמד, זה איזה סוג של מעמד שאומר שמה שאני עכשיו עובר על הנדר זה לא שעת נפש. אז צריך להיות רב עם זקן לבן או משהו, צחוק אני אומר, אבל כן, משהו שהמעמד עושה את זה. אבל לא הגדלות בתורה, מוסמך זה סוג של גדלות בתורה. זה, או מעמד בסנהדרין, זה לא הדבר, לפי, לא, זה לא המהלך לפי הרמב״ם. יש עוד כמה נפקמינות. למשל, הגמרא אומרת, תראו במקור 6, שנדר שהותר מקצתו, הותר כולו. זה מופיע בגמרא בדף קפי עמוד ב. אז נחלקו הראשונים, זה רמב"ן מול תוספות. אבל זה לא קושיה מתוספות, כי תוספות יכולים להיות כמה וכמה תוספותים. נדר שהותר מקצתו, הותר כולו. שימו לב. אם אדם בא ואומר, רק קבוצה של אנשים, והתרגז עליהם ואמר, כולכם אסורים בהנאה. אבל פתאום התברר לו שאחד מאלה שהיו בקבוצה הזאת היה אבא שלו. אז על אבא שלו הוא לא רצה לדור. אז עושים לו התרת נדרים על אבא שלו. אבל אומרים שכיוון שהותר מקצתו, הותר כולו. אז כולם מותרים. נחלקו הראשונים, יש ראשונים שסברו שזה דווקא אם מותר בפתח, אבל לא כשזה הותר בחרתה, כי נדר שהותר מקצתו הותר בכולו, זה דווקא בפתח. תראו ברן בשש א', וכתב עוד הרמב"ן, אפילו במשנה, דווקא בנדר שהותר על ידי פתח שדומה קצת לנדרי טעות, וכיוון שיש טעות בנדר, בטל כולו. אבל יתירו בחרתה אם כל הנדר ניתר, אלא משהו מתחרט בו בלבד. אבל בתוספות כתבו, דאפילו ניתר בחרתה. כיוון דחכם עוקר הנדר מעיקרו, מכיוון שהותר מקצתו, הותר כולו. פירוש הדבר הוא, לפי הראשונים שסוברים שהיתר של נדרים בנוי על טעות, אז הותר מקצתו, הותר כולו, כי את הנדר הזה לא הייתי נודר. אבל אם זה פנוי על חרטה, אתה מתחרט, כן? רק על הדבר הזה. על שאר הנדר אתה לא מתחרט. אבל זה הכל עם נדר של חרטה בנוי, על זה שהחרטה בעצמה עושה. אבל אם אנחנו מדברים ברמב״ם, של, הרמב״ם לא עשה חילוק, לפחות לא מצאתי את זה, כן? והרמב״ם הרי אין לו חילוק בין פתח לחרטה, בגלל שעכשיו אותו נדר, כשאני עובר עליו זה כבר לא שעת נפש, כי הנדר הזה, יש פה איזשהו חיסרון מלכתחילה, יוצא שהנדר מקצתו הותר כולו, כי הנדר הזה אני לא יכול לקיים אותו. הוא משתמש בסברה חכם עוקר הנדר מעיקרו, אבל זה שיעור בפני עצמו, כן? חכם עוקר הנדר מעיקרו, פירוש הדבר הוא, בגלל שאתה עכשיו קורא לך משהו, אז אני פועל על הלשעבר. אגב, יש כאלה מבעלי המוסר שאומרים, שמה הסיבה שאנחנו אומרים כל נדרי בערב יום כיפור? פתאום מצאנו בדיוק את הזמן להגיד כל נדרי בערב יום כיפור. יש עוד דברים שאפשר לעשות. אז אפשר להסביר שהרי תשובה, גם אם אנחנו רוצים לפעול על השעבר, לעקור דבר מעיקרו, לעקור את החטא מעיקרו. אז אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, אתה בעצמך בתורה גילית שאני יכול לעשות משהו ואני יכול לתקן דבר מעיקרו על ידי התרת נדרים. אז אתה יכול גם לעשות. אפשר לתקן דבר. ואם נוסיף את מה שאמרנו, אפשר, יש לנו עבירות שאפשר לתקן אותם על ידי פתח ואפשר לתקן אותם על ידי חרטה. עבירות שאנחנו מצטערים עליהם, אוי, לא הייתי רוצה לעשות אותם. עכשיו, אז הייתי במצב רוח כזה והייתי ככה, אבל היום אני ממש מתבייש בזה. ויש כאלה שאני אומר, אם הייתי יודע כמה עבירות אנחנו עושים והיינו יודעים לאיפה זה מביא אותנו, לא היינו עושים. אז יש גם עבירות של פתח, עבירות של חרטה, גם ככה אפשר לעשות את זה. אבל באופן כללי נראה לומר שלפי הראשונים שסוברים שפתח של התרת נדרים בנוי על טעות, אז הם יכולים לבוא ולהגיד היה טעות בנדר, אבל לא בחרטה. אבל לפי הרמב״ם, שהרמב״ם לא עשה חילוק, צריכים להגיד שכיוון שאת הנדר בעצמו אני לא מקיים, כי עליו, על חלקו התחרטתי, אז עכשיו יוצא שהנדר הזה, כשאני אעבור עליו, הוא כבר לא בשעת נפש, כי כבר אין לו קיום. נקודה נוספת, אין לנו הרבה זמן, אני רק אגיד לכם, יש סוגיה גדולה לקמן על נולד, שלא פותחים, לא עושים פתח בנולד. ונחלקו הראשונים מה זה נולד. דעת התוספות זה שעושים פתח רק אם קרה דבר, נגיד, כמו שאמרנו, עשית דיאטה על שוקולד, אמרת, קונם שוקולד עליי, ואז אני אומר, אם הייתי יודע שככה זה יצער אותי השוקולד, שאני לא יכול לאכול, לא הייתי נודר. זה דבר נורמלי, כל אחד מבין שאיזה ניסיון זה לא לאכול שוקולד טעים. אבל יש דוגמה בגמרא, שאדם אמר, אני לא יענה מחבר שלי. ופתאום החבר נהיה ביג בוס, נהיה מישהו גדול. ואז אתה אומר, זה נקרא סופר העיר. אז היית אומר, לו הייתי יודע שהוא יהיה ביג בוס, לא הייתי נודר. זה נקרא נולד. אז יש ראשונים שאומרים, וזה התוספות והרן ועוד, שמי חשב על הלא יוצלח הזה שהוא יהיה ביג בוס, שהוא יהיה מיליונר פתאום שכולם יצטרכו אותו. הוא היה שלמזל כזה, כן, שלפר. ופתאום הוא נהיה מיליונר. מי חשב על זה? אז זה לא יותר נדרים כי זה לא מצוי. אז הם סוברים שנולד בנוי על זה שדבר מצוי או לא מצוי, וטעות זה רק טעות בדבר מצוי ולא בדבר לא מצוי. אבל הרמב״ם, זה הראשונים שסוברים שהתרת נדרים בנוי על טעות. אז אתה יכול להגיד טעות, ניל, איך לא חשבתי שאני ארצה לאכול שוקולד? אבל אתה לא יכול להגיד טעות, לא חשבתי שהוא יהיה מיליונר, בגלל שזה באמת אחד למיליון שהוא יהיה מיליונר. אבל הרמב״ם בא ואומר שנולד הפירוש הוא בגלל שאתה לא באמת מתחרט. כשאדם בא ואומר, נדרתי שוקולד, אתה עכשיו מתחרט כי אתה מאוד רוצה את השוקולד הזה. אז אתה לא רוצה לא לאכול שוקולד, אז אתה מתחרט. אבל נולד אומר הרמב״ם, תראו את זה בפנים שם, אין לנו זמן לקרוא את זה, האדם אומר, הפלויני הזה, אני לא סובל אותו, המוישה הזה אני שונא אותו, לא סובל אותו, לא רוצה ליהנות איתו. ופתאום המוישה הזה נהיה מיליונר. אז אתה אומר, אוי ואבוי, עכשיו אני צריך אותו. אומר הרמב״ם, אתה עכשיו לא מצטער על מה שאתה נדרת. אתה מצטער על זה שהוא נהיה מיליונר. אתה אבל, כן, אם הוא לא היה מיליונר, אתה היית ממשיך לרצות את זה. אתה לא קרה אצלך משהו נפשי. אתה היית שמח להמשיך לנדור, רק שהוא לא יהיה מיליונר, ואני לא צריך, לא יהיה זקוק לו. יוצא שאתה לא מתחרט. יוצא שהשאלה בנולד כן או לא, משתנית לפי הרמב״ם ולפי הראשונים האחרים. ואם תראו, ועם זה אני אסיים, שורש המחלוקת אפשר להגיד תלויה כבר בגמרא במגילה, בחגיגה, שאמרנו שאין מקור לזה, זה אין להם על מה שיסמוכו. אז הגמרא מביאה כמה מקורות, והמקור, כל המקורות בנויים על זה שאדם אומר אני טעיתי, אבל המקור האחרון, כן, זה לא יחל דברו אבל אחרים מכילים אותו, והגמרא אומרת זה המקור הכי טוב. לפי הרמב״ם יוצא שזה המקור להתרת נדרים. סיכום הדבר, התרת נדרים, האם בנוי על זה שזה טעות, או שהאדם על ידי התרת נדרים כבר לא עובר דרך חילול? מחלוקת בראשונים, נפקמינה האם אדם צריך להיות בעצמו נוכח, נפקמינה מי זה המומחה או השלושה, נפקמינה האם עיקר נדר הוא על ידי היתר, פתח, או על ידי חרטה, נפקמינה בהבנת נדר שאותר מקצתו אותר כולו, נפקמינה בהבנת נולד, ו... השאלה היא מה המסקנה של הגמרא בחגיגה. עד כאן.
למה זה לא מקור טוב? למה זה לא מספיק טוב להם להגיד, הנה, קיבלנו לך משה מסיני, וזהו.